אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
מזמור לדוד אדוני, מזמור לדוד אדוני, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמיד פועל צדק ודובר אמת בלבבו,
ודובר אמת בלבבו,
עושה ללא.
מתוך מזמור ח', אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים. מפי עוללים ויונקים יסד את העוז, למען צורריך, להשבית אויב ומתנקם. כי יראה שמך המעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו? התחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תאתרהו. תמשילהו במעשה ידיך, כל שתה תחת רגליו, צונה ואלפים כולם, וגם בהמות שדי. ציפור שמיים ודגי ים, עובר אורחות ימים. אדוני אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ. שלום וברכה. פרק ח' בבשורה על פי לוקס, מציג בפנינו את קבוצת החסידים, שהלכה אחרי ישוע מנקודת מבט שונה במקצת. בשלב זה היה ישוע בתנועה מתמדת בין מקום יישוב אחד לשני, כשהוא מרפא ומבשר אודות מלכות האלוהים. אחרי כן עבר מעיר לעיר ומכפר לכפר, כשהוא מכריז ומבשר את מלכות האלוהים. נראה שהוא חצה את הגליל לאורכו או לרוחבו, ונכנס לכל היישובים, גדולים וקטנים כאחד. בשלב זה היה מוכר כבר בגליל, ואנשים נהרו להירפא על ידו ולשמוע את דרשותיו המרתקות. הוא דיבר על מלכות האלוהים כעל מציאות קרובה ומוחשית, ובאמצעות משלים והמחשות אחרות הצליח לתאר בפני העם את המלכות במלוא הדרה. אנשים רבים היו עדים למעשיו ודבריו של ישוע, ובמיוחד אותה קבוצת חסידים שליוותה אותו במסעותיו. שבוע אחר שבוע שומעים חסידיו את הבשורה. למרות שישוע מגוון ואינו חוזר על אותם משלים ואותם דרשות, בסופו של דבר המסר העיקרי חוזר על עצמו שוב ושוב. חסידיו ראו אין ספור מעשי ריפוי, ונוכחו לדעת שאין דבר העומד בפניו. ה-12 היו איתו, וגם כמה נשים שנרפאו מרוחות רעות ומחולאים. מרים הנקראת מגדלית, אשר 7 שדים יצאו ממנה, ויוחנה, אשת כוזה מנהל משק ביתו של הורדוס, ושושנה ורבות אחרות אשר קלקלו אותו מנכסיהן. קבוצה מגוונת למדי של חסידים ליוו את ישוע במסעות הביסור שלו. לצד 12 השליחים, בלטה קבוצה של נשים, שישוע ריפא ממחלות רוח וגוף מגוונות. אנו נוטים למקד את תשומת הלב בקבוצה המצומצמת של ישוע ו-12 השליחים. אולם לאותו גרעין התלוותה קבוצה של נשים שישוע ריפא, ומאז הן נשארו נאמנות לאדונם, ליוו אותו במסעותיו ודאגו למחסורם של השליחים. הנאמנות של אותן נשים בולטת לאור העובדה שדווקא השליחים בגדו בו וכיחשו לו ברגעים הקשים, ואילו הן ליוו הוא גם בשעת הצליבה והקבורה. בקבוצה זו בלטה מרים המגדלית, כנראה האישה החוטאת שישוע גירש ממנה שבעה שדים בביתו של שמעון הפרושי, כפי שתואר בפרק הקודם. הפרטים המעטים שנמסרו על חייה של מרים הם שמוצאה ממגדל על חוף הכינרת באזור גנוסר. מגדל מתוארת במשנה כעיר עשירה שבה היה המוסר ירוד. מרים הייתה אישה עשירה אם היא עזרה לישוע ותלמידיו מנכסיה. היא הייתה עצבנית עד לשיגעון לפי מספר הרוחות שיצאו ממנה. מאוחר יותר היא תהיה אחת מהאנשים שנוכחו בשעת הצליבה של ישוע ובשעת קבורתו, והיא תהיה האדם הראשון שראה את ישוע לאחר תקומתו מן המתים. לוקס מזכיר את מרים ביחד עם שתי נשים אחרות שהיו נאמנות לישוע. יוחנה, אשת כוזה, מנהל משק ביתו של הורדוס, אישה נשואה מהאצולה הגלילית, ושושנה, אישה לא נשואה כמו מרים המגדלית. האופן שבו התייחס ישוע לנשים, והעובדה שהם היו חלק מהקבוצה שליוותה אותו במסעות הביסור, הם ללא תקדים בחברה המזרחית הקדומה. בחברה היהודית היו לנשים זכויות רבות יחסית, והן שימשו בתפקידים חשובים. אולם הקרבה שלהם לרב ישוע הייתה יוצאת דופן. למרות שהדבר לא נזכר בברית החדשה, אין ספק שהנוכחות של נשים בקבוצת החסידים שליוותה את ישוע, היוותה מקור לרחילות וביקורת מצד הממסד הדתי. אין זה מקרה שלוקס מציין את נוכחותם של אנשים בקרבתו של ישוע מיד לאחר שמתואר הריפוי הרוחני של מרים והביקורת שהוא עורר, למרות טוהר כוונותיה של מרים. קבוצת החסידים שליוותה אותו הייתה קהילה שבה גברים ונשים משתחווים לאל בטוהר ובאמונה. קהילה שבה אין הבדל בין גויים ליהודים, גברים לנשים, עבדים לאנשים חופשיים. ישוע הוקיע במילים חריפות כל גילוי של ניאופים וזנונים, והכריז שכל המבית באישה מתוך תאווה אליה כבר נאף אותה בליבו, וציווה על תלמידיו, וחיי אל הקדושים, אף לא תעלו על דל צפתיכם מעשי זנות וכל תומעה או תאוותנות. אין ספק שאנשים אשר ליוו את ישוע מילאו תפקיד חשוב בפנייה אל אנשים שבאו לבקש את עזרתו של ישוע, בעידוד, הוראה והכוונה של אותן הנשים. אספקט חשוב במיוחד בשירות של אותן אנשים היה בעזרה הכספית שלהן לשליחותו. חלקן כמו מרים ויוחנה היו נשים עשירות והן תרמו בנדיבות לשליחותו. הייתה הכנסת אורחים, עזרה ותרומות במקומות הרבים, אבל תמיכתן הייתה קבועה ונמשכה לכל אורכה של השליחות. כעת מביא לוקס את משל הזורע של ישוע. המשלים הם סיפורים הלקוחים מהווי העולם הזה, אשר מלמדים אותנו אמיתות רוחניות בצורה קלה להבנה, מבחינת דיברה תורה בלשון בני אדם. משלי המלכות תופסים מקום מרכזי בבשורה ובהבנתנו את כתבי הקודש בכלל. לאחר שהציג את מלכות השמיים וקרא לכל מי שמעוניין לבוא ולקחת חלק בבניין המלכות, הבהיר ישוע שהמלכות עצמה תוקם רק באחרית הימים, וחודם לכן צריכים בני האדם לחזור בתשובה ולקבל עליהם את המלך ואת עול המלכות. השאלה היא, מה יקרה לאנשים ששומעים את הבשורה בזמן שיחלוף בין ההכרזה על יסודה של המלכות דרך היסורים והציפיות שילוו את ההיסטוריה שתוליך בסופו של דבר להקמתה של המלכות במהרה בימינו? את תקופת הביניים הזו על שלביה השונים מתארים המשלים של מלכות השמיים. משלי המלכות נקראים גם משלי הסוד, משום שכמו בחלקים אחרים של כתבי הקודש, סוד היא עובדה חסויה עד לזמן שבו מגלה אותו אלוהים. על המשיח, מותו ותקומתו מן המתים, נרמז בתנך, אולם רק עם בואו של המשיח, ישוע, התגלו הדברים שהיו מוסתרים בסוד עד אז. משל הזורע עונה על השאלה, מדוע דחה עם ישראל ברובו הגדול את המשיח? מדוע זכתה הבשורה הטובה, אודות מלכות השמיים, להתנגדות כה עזה בשעה שנאמרה מפי ישוע עצמו? והתשובה היא ששליחותו של ישוע מביאה לפרי טוב רק בשיתוף פעולה של השומעים. העובדה שהמשיח בעצמו אמר ועשה את הדברים, אין בה כדי להבטיח את אמונתם של השומעים. ובמילים אחרות, מהלכה של ההיסטוריה הוא לא משהו שנקבע מראש לפרטי פרטיו. אלוהים מושיט את ידו האוהבת, אבל אינו מכריח אותנו לאחוז בה. אם שליחותו של ישוע לא הביאה לתוצאות המקוות, הבעיה היא לא של השולח ולא של השליח, אלא של הנמענים, החטא והלבבות הקשים שמסרבים לקבל את הישועה. במובן זה משמש משל הזורע כהסבר של האל לכישלון של העברת הבשורה לעם ישראל. למושג משל יש כמה מובנים בתנ"ך ובברית החדשה. משל יכול להיות פתגם או ממרה, סמל או סימן, השוואה או דמיון, וכמו במקרה שלנו, סיפור שמכיל אמת מסוימת. כאשר ישוע דיבר במשלים, הוא השתמש במסורת ספרותית שהייתה תבועה עמוק בתנ"ך, מסורת שנמשכת עד ימינו אלה בכתבי חז"ל. ישוע נבדל בעיני העם מן הפרושים והסופרים, בין היתר בגלל שדיבר רבות במשלים ובמליצות. גם הפרושים ואחריהם התנאים והאמוראים, תלמידיהם, דיברו במשלים. אבל בעוד שהפרושים הרבו להשתמש במדרשים על הכתובים, ומיעטו להשתמש במשלים, גם בגלל שלא ייחסו להם ערך רב, ישוע הרבה למשול משלים, ודרש את הכתובים רק לעתים רחוקות. שתי כוונות עיקריות היו לישוע במשלים. ראשית, הוא רצה למשוך את תשומת הלב התמים והפשוט של המוני העם שבאו אליו. ישוע היה משורר גדול ובעל אגדה, ובכישרונו הספרותי הוא משתמש בציורים פיוטיים שלקוחים מחיי היומיום, ומעלה אותם לדרגה של סמלים מוסריים, כגדולי המשוררים וסופרי האגדות של כל הזמנים והאומות. ושנית, הוא מתכוון על ידי המשלים והביטויים הציוריים לחסות על הכוונה הפנימית, שעדיין לא הגיעה השעה לגלותה ברבים, או שלא כל אדם זוכה לגלות אותה, כי ישוע החליט לגלותה רק לצנועים ולענבים. את זאת הוא יאמר בפירוש בפסוקים 8 ו-10. ישוע נזהר מלחשוף את כל האמת בפני ההמון, כי הוא יודע שרובו לא הוכשר עדיין להבין את עצם התוכן של לימודיו החדשים. הוא יודע שבסופו של דבר יתגלו הוא ולימודיו ברבים, וצעיף המשלים יוסר מעליהם. למעשה צריך שהוא יוסר. האם המנורה קיימת כדי שישימו אותה תחת כלי או תחת המיטה? האם לא יעמידו אותה על כאן? כי אין נסתר אשר לא יגלה, ולא נגנז דבר, אלא כדי שיצא לאור. כאשר התאספו המוני אנשים שבאו אליו מכל עיר, דיבר במשל. הזורע יצא לזרוע את זרעו. כאשר זרע, נפלו כמה זרעים בשולי הדרך ונרמסו, ועוף השמיים אכל אותם. אחרים נפלו על סלע, אך עם צמיחתם התייבשו בגלל חוסר לחות. אחרים נפלו בין קוצים, אך הקוצים שצמחו יחד עמם החניקו אותם. ואחרים נפלו על אדמה טובה, צמחו ועשו פרי פי מאה. לאחר שאמר זאת קרה, מי שאוזניים לו, שישמע. שאלו תלמידיו, מה פשר המשל הזה? השיב, לכם ניתן לדעת את סודות המלכות האלוהים, אבל לאחרים, במשלים, למען ראו לא יראו, ובשומעם לא יבינו. המלכות באה לידי ביטוי כבר בחייו של ישוע, בדבריו, בדמותו ובמעשיו. הנוכחות המסתורית של המלכות היא אמת שנתפסת רק על ידי מי שמתקרב בענבה וביראה לישוע ולדבר הבשורה. סוד אדוני ליראיו, נאמר בתהילים. הסוד או הרז בדבר אדוני קשור לעתים קרובות לתוכניתו של האל לאחרית הימים. בדניאל פרק ב' ופסוק כ"ז עונה דניאל למלך נבוכדנצר. הסוד שהמלך שואל עליו, חכמים, אשפים, חרטומים וקוסמים, אינם יכולים להגידו למלך. אך יש אלוהים בשמיים המגלה סודות, והוא הודיע למלך נבוכדנצר את אשר יהיה באחרית הימים. אלוהים אינו מגלה את סודותיו, אלא לאנשים שבאמת רוצים לדעת אותם. אם אדם רוצה לדעת את הסוד שטמון בדבר אדוני, הוא ידע אותו. לא בחוכמה האנושית וברוחב האופקים של המדע נדע אותו, אלא באינטימיות של חיינו, באופן שקשה לחזותו מראש. מי שאינו מעוניין בסוד, לא ישמע אותו, וגם אם ישמע אותו באוזניו, לא יבין במה המדובר. רק האוזן שפתוחה לקבל את הסוד תבין אותו. המצב הנורמלי של האנושות הוא של חוסר מודעות לגבי הסודות של האל. אנשים אינם מכירים את האמת אודות מלכות השמיים, ואם מישהו הגיע להכרת האמת, זה רק בזכות חסדו המופלא של האל, כמו שמביע ישוע בתפילתו. מודה אני לך, אבי, אדון השמיים והארץ, כי הסתרת את הדברים האלה מן החכמים והנבונים, וגיליתם לעוללים. ובדבריו לקיפה, אשריך, שמעון בר יונה, כי לא בשר ודם גילה לך, אלא אבי שבשמיים. אם לא כולם זכו להתגלות, הבעיה היא לא אצל האלוהים, אלא במין האנושי השקוע בחטאו. ישוע אמר בהזדמנות אחרת, בקשו ויינתן לכם, חפשו ותמצאו, דפקו ויפתח לכם. האמת שמורה במקום מוסתר, ומי שחפץ להכירה צריך לבקש זאת מהאל. הצד השני של המטבע אומר, מי שלא מבקש לא יינתן לו, ומי שלא מחפש לא ימצא. האל שומר על האמת באופן שהתגמול יינתן לעושה הטוב, וימנע מעושה הרע. יהיה זה חילול השם לגלות סודות על מלכות השמיים ללא הבחנה ולכל מי שסקרן לשמוע אותם. הסוד הפנימי והסתום שהוצפן בכתבי הקודש הוא הכרח מוסרי בעולם מושחת מיסודו, ושבו הטוב חייב להישמר מפני כוחות הרשע המשחיתים. אם אדם יודע מעט מהאמת ורוצה לדעת יותר, האל יוסיף על מה שהוא כבר יודע. אם לעומת זאת הוא אינו מעוניין לדעת את האמת, גם האמת שהכיר בעבר תשכח מליבו. כך מסביר ישוע איך המשלים מסתירים ומגלים בעת ובעונה אחת. השפעתם תלויה בנכונות של השומע. מי שפתוח לאמת ורוצה לגדול בידיעתה, יאירו עבורו המשלים את הדרך. מי שאינו חפץ באמת האלוהית, יהיו המשלים עבורו כסיפורים בנאליים, משעממים וסתומים, חושך ולא אור. ישוע מצטט את נבואות ישעיה בפרק ו' ופסוק ת'. שמעו שמוע ואל תבינו, וראו ראו ואל תדעו, השמן לב העם הזה, ואוזניו הכבד ועיניו השע, פן יראה בעיניו, ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין ושב, ורפא לו. פסוקים אלה מציעים הסבר טוב לחוסר האמונה של העם. לאחר הפצרות חוזרות ונשנות, החליט אלוהים לאטום את אוזניהם של השומעים, שדחו את דברו, ולתת להם להגשים את משאלות ליבם. האחריות היא של כל אחת ואחד מאיתנו, לשים מליבו את הדברים שהתורה, הנביאים וישוע אומרים. ההבנה היא סימן העיקר של החסיד, שמקדיש תשומת לב מרבית לדבר האלוהים, ומחפש את הדרך ליישם אותו בחייו. זהו פשר המשל, אומר ישוע. הזרע הוא דבר אלוהים, אלה אשר בשולי הדרך הם השומעים. אחר כך בא השטן ולוקח את הדבר מליבב, למנוע אותם מלהאמין ולהיוושע. אלה אשר על הסלע הם השומעים את הדבר ומקבלים אותו בשמחה, אך שורש אין להם, זמן מה יאמינו ובעת ניסיון ייסוגו. הנופלים בין הקוצים הם השומעים אשר בלכתם נחנקים בדאגות ובאושר ובתענוגות החיים, ואינם עושים פרי ראוי לאכילה. ואלה אשר באדמה הטובה הם שומעי הדבר המחזיקים בו בלב ישר וטוב, ועושים פרי בסבלנות. הזרע הוא דבר אדוני שנזרע על ידי ישוע והשליחים לכל עבר, והאדמות השונות הם סוגים שונים של אנשים ששומעים את הדבר. לא כל הזרעים נפלו על אדמה טובה וחרושה היטב. משל לאנשים הפתוחים לדבר אדוני. חלקם נפלו על השביל שלצד השדה, או בין השדות, ובאו ציפורים ואכלו אותם בהנאה. הציפורים הם סמל לשטן, שעושה כמיטב יכולתו כדי להשכיח מהשומע את דבר הישועה. והאדמה שבשולי הדרך היא משל לאנשים ששומעים מדי פעם את דבר אדוני, אולם אינם מקדישים לו את תשומת הלב הראויה. זרעים אחדים נפלו על דמת תרשים דקה ומתו מוקדם מדי בגלל שלא יכלו להקות שורשים עמוקים מספיק ולהתערות באדמה הדקה. הנמשל הוא אותם אנשים שקרקע ליבם תרשי. הם קולטים את דבר אדוני ואולי אף מתלהבים ממנו לזמן מה, אולם כשהתלהבותם פגה, יוסט ליבם מהדבר, כשיבואו התלאות בגלל אמונתם במשיח. קבוצה שלישית של זרעים נפלה על אדמה בלתי מעובדת ומלאה בקוצים. כאן יש כבר התקדמות מסוימת יחסית לשני הקבוצות הקודמות. לעומת הזרעים שלא נבטו לעולם והזרעים שנבטו ומתו מוקדם, הזרעים שנפלו בין הקוצים היכו שורש וצמחו לזמן מה, עד שהקוצים חנקו את גדילתם והם מתו. משל לאנשים שלא השכילו לבאר מליבם את המחשבות שמעכבות את גדילת האמונה. דאגות הקיום והרצון לספק תאוות ויצרים פסולים חונקים את גדילתם הרוחנית. אנו רואים שאורח חיי הצמח גדל ככל שאנו מתקדמים לעבר שיאו של המשל. הזרעים שנפלו על אדמה טובה, חרושה היטב, שקיבלה המים, צמחו והוציאו פרי רב. לעומת שלושת הקרקעות הזיבוריות, בולטת הקרקע הטובה. קרקע עמוקה, חרושה היטב, מדושנת ומוכנה לקלוט את הזרע הטוב. בקרקע זו יש לזרע את כל הסיכויים לנבוט ולהשריש, לצמוח היטב ולתת פירות רבים. זהו האדם שליבו היה פתוח לשמיעת הבשורה, והוכשר בתפילה ובלימוד נכון לקלוט אותה. העשבים השוטים נעקרו מתוכו ברגע שהחלו לצמוח, ולא הפריעו לגדילה של איש האלוהים הבוגר והיציב, שנותן מפרי הרוח הטובה, אהבה, אורך רוח, ענווה, חסד ונדיבות. ועוד משל סיפר ישוע באותה הזדמנות. אין איש מדליק מנורה ומכוסה אותה בכלי, אף לא ישים אותה תחת המיטה, אלא על כאן ישים אותה, כדי שבאי הבית יראו את האור. כי אין נסתר אשר לא יגלה, ואין נעלם אשר לא יוודע ויצא לאור. לכן שימו לבכם באיזה אופן אתם שומעים. כי מי שיש לו, יינתן לו, ומי שאין לו, גם מה שחשב שיש לו, יילקח ממנו. ישוע משווה את רוח האלוהים לאורה של המנורה. המנורה היא מנורת השמן. כשמביאים אותה לחדר כדי שתאיר, האם מניחים אותה מתחת למיטה או תחת כלי אחר? ברור שלא. מניחים אותה במקום בולט בחדר. כך תאיר המנורה את החדר כולו. מנורה שתכיל שמן טוב, תהיה יציבה ומונחת במקום מתאים, תאיר באור חזק יותר ותהיה יעילה יותר ממנורה קטנה, עם מעט שמן שתהיה מונחת בפינה. זהו משל על החובה של המאמין לפעול. אורו של משיח האיר את חיינו ועלינו מוטלת החובה להאיר בעזרתו את החושך שמסביבנו. האמת האירה את חיינו ואנו חייבים לפעול בצורה שהאמת תתגלה לעיני כל ותאיר את חייהם. גם אנו היינו בחושך עד שהאיר אורה של הבשורה את חיינו. מרגע זה אנו אחראים להשתמש באור היקר כדי להאיר איתו את חייהם של אלה השרויים בחושך. מתי כותב בפרק ה', אתם אור העולם, עיר שוכנת על הר, אינה יכולה להיסתר. המאמינים נמצאים במוקד הפעילות של אלוהים בעולם, ואלוהים שהוא אור ונותן מאורו, מאיר את העולם דרכם. הביטוי עיר השוכנת על הר הוא משל למאמינים שמגלים לעולם כולו את האור. אור לעולם הוא ביטוי שגור בפי הנביאים, ונתתיך לאור גויים להיות ישועתי עד קצה הארץ, ובפי השליחים, בו היו חיים, והחיים היו האור לבני האדם, והאור מאיר בחושך, והחושך לא השיגו. את האור שקיבלנו מאלוהים, מכריז ישוע, לא צריך להצניע בחוג המשפחה ובחיים הפרטיים. אין לנו מה להתבייש באור, חיינו מוארים באורו של משיח, ובאור הזה עלינו להאיר את העולם החשוך, לא להתבייש בו ולהסתירו. אורה של הבשורה התפשט בזכות המאמינים שהפיצו את האור. בזכותם אנו נהנים ממנו ויכולים להאיר את חייהם של אלה שנמצאים בחושך. שלום לכם ולהתראות.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.com. www.hebrew.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.
Mm-hmm.